אנחנו בעיצומם של ימי חודש אלול, והימים עצמם כמובן אומרים את שלהם, ואין ספק שכל בר דעת מתכונן, מכין את עצמו, עושה חשבון בחודש האחרון של השנה, איך נערכים להיות ראויים וזכאים לקבל מנת חיים חדשה, מנת חיים עם איכות אמיתית נכונה, עם כל הכלים שנדרשים לצורך ניהול חיים נכונים. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל לזכות ולבוא ולבקש ולקבל את כל הרשימה הארוכה שכתובה שם בהונתנה תוקף, לזכות למי יחיה, זוגות ש צריכים להיפקד, להיכנס לרשימה של כמה ייברעון, ברשימה של מי ייברא ויבוא לעולם במהלך השנה הזו, לזכות לרשימה של מי ישלב, שיפסקו איסורים ויכנסו לא למי יתייסר, אלא לרשימה של מי ישלב, וכן לא למי יתערף, כל מיני בלבולי דעות וטירוף הדעת, אלא למי ישקט, מי לא רוצה להשיג שקט נפשי, רוגע, שלוות הנפש. זה הזמן, אבל לא פשוט לקבל את זה, העניין הזה, לא מי יעני אלא מי יאשר, וכן לא מי ישפל אלא מי ירום, על כל המשמעויות של ירום, אפילו ירום פשוט, אישה בביתה, לקבל יותר תחושה של רוממות ולא של ישפל, אם זה מקום פרנסה, אם זה מקום לימוד. זה דבר גדול, לא פשוט להיכנס לרשימות האלה, אבל אם יש כזה טור, סימן שאפשר להיכנס לשם. וחכם עיניו בראשו, והוא מנסה עד כמה שיותר לחפש עיצות ולהסתגר בתוך חדרי רוחו, איך זוכים לכך. וחז"ל כבר קבעו שיש זמן לכך, כמו שיש ספירת העומר שהם ימים של הכנה לקראת קבלת התורה. אי אפשר לקבל תורה בלי הכנה מוקדמת והכנת הכלים. כך יש את הספירת העומר של ימי הרחמים, ימי הדין והרחמים, שהם ימי אלול, כך כותב רבינו המאירי. זה ההכנה הנדרשת כדי לזכות לאני לדודי ודודי לי. שני הדברים האלה, אני לדודי ודודי לי, שני הפרטים הללו, אני אל דודי וממילא דודי יהיה לי. כידוע, ארבע אותיות האחרונות, כותב המשנה ברורה, יוד 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 יוד, זה 40, 40 הימים הללו שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים, 40 ימי לידה, ימים של יצירה, ימים שאדם יכול לבנות את עצמו מחדש. ועוד כתבו שלי, אני לדודי ודודי לי, למד יוד זה בעצם 40, ולמד יוד זה בעצם שני השלבים של ההכנה, 30 ימים ראשונים למד, שזה 30 ימים שבהם יש להתכונן לפני שהנושה בא לגבות, ועוד יוד ימי תשובה, למד יוד. 30 יום כתוב בהלכה, מביאים כמה וכמה מהאחרונים, הם ימים שבדין נותנים לבן אדם שחייב כסף להתכונן לפרוע, משום שאם הוא לא יפרע, אז יבואו לקחת ממנו את זה בכוח. אז לפני שבדין שולחים את השליחים לאותו חייב, לאותו לווה, לפני שהם שולחים שליחים לגבות ממנו דברים בכוח, חפצים יקרים, מה שנקרא הוצאה לפועל, אז נותנים זמן בית דין, אומרת הגמרא, זמן בית דין הוא 30 יום. כנ"ל יש זמן שנותנים לאדם להתארגן, לשוב, להתעורר, לארגן את המחשבות שלו לפני ראש השנה 30 יום, וזה הלמד של המילה לי. ולאחר מכן, כשהוא כבר מתארגן וחושב לשלם בלי שיכפו אותו בכוח, אז ישנם 10 ימים שבהם יש עוד יותר קירוב עד שמגיעים לשלמות של ההיוולדות מחדש. כידוע, העניין הזה של ראש השנה הוא זמן שבו יש כוח לאדם להוליד את עצמו מחדש. כל שנה בורא העולם דן את האדם באותו יום שהוא נולד. זה יום ההולדת של האדם. יום ההולדת של האדם זה יום א' בתשרי. ביום שהבורא עשה ויפח, אנחנו עושים את הנפיחה שלנו. אותו יום שהבורא עשה את הויפח באפיו נשמת חיים, שזהו בעצם צורת ההפיכה של הגוש אפר הזה לרוח ממללת, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ואחר מכן ויפח באפיו, מן דנפח מדילי נפח, הבורא ניפח באף שלנו חלק ממנו התברך, והצירוף הזה יצר את הויהי האדם לנפש חיה, רוח ממללת. באותו יום א' בתשרי אנחנו גם מנפחים. זה למעשה הסוד של השופר, אחד הסודות של השופר, לוקחים קרן של איל, וזה שיא השיאים של הימים הללו, והוא של הימים הללו של ימי ראש השנה, שבהם כל הציבור מתרכז סביב בן אדם אחד, שמי שהתבונן ממש צריך להתעורר. מה זה? כתוב בספרים שזה הזמן הנעלה ביותר, הזמן החזק ביותר שיש, הרגע של תקיעת שופר, שהוא הזמן של הדבקות הכי קשורה והכי קרובה אל הבורא, שאפילו כותב רבינו הרשש הקדוש, רבינו שלום שרעבי, שאפילו מי שיש לו חס ושלום את אחד מ-24 דברים המעכבים את התשובה, יש 24 פרטים ברמב״ם שאם אדם חס ושלום נפל לפח הזה, זה מעכב לו את התשובה. עם כל זה, ברגע שמגיע תקיעת שופר והוא שב, אין שום עיכובים, זה הזמן של הדיווק והדבקות הכי קרובה, וזה רגע תקיעת שופר. הרגע הזה, אחד מהפרטים הללו שמעכבים את התשובה, לדוגמה, זה מישהו מתכבד בקלון חברו, שהוא שמח בלב שהשני ככה ירד והוא נשאר למעלה. אפילו אלה, ברגע שהם שווים תחושה פנימית של היוולדות מחדש, באותו רגע של תקיעת שופר, זה הרגע שכל הציבור מרוכז סביבו, וזה הזמן שאדם לוקח איזשהו חלק מבעל חיים ומכניס אוויר פנימה. מישהו חשב על הדבר הזה? מה זה? זאת המצווה, וכל היום נקרא על, על, על שם הפעולה הזו, יום תרועה, זיכרון תרועה. מה זה? מה זה הדבר הזה? 10 רמזים כתובים בדברי הרבנו סעדיה גאון, זה מודפס בכל המחזורים, מהם הרמזים לשופר. אבל זאת פעולה מעניינת שאדם בעל תוקע, שמינו אותו והתקדש וטבל במקווה והתאר, עומד ליד הבימה, והוא מכניס אוויר פנימה ומתאמץ לנשוף אוויר פנימה לתוך איזשהו חלק מבעל חיים, והקול היוצא והמצווה לשמוע. זה פשוט תזכורת לכולנו, זה בדיוק הזמן שהבורא עשה את הפעולה הזו. הבורא לקח גוש אפר והכניס אוויר פנימה, והכנסת האוויר הזו מרמזת לכל הציבור, עכשיו נולדים מחדש, היום הרת עולם, היום זה הזמן הלידה של הבריאה כולה. כל שנה באותו יום, לפני 5768 שנה, זה יהיה עוד כשבועיים, ימלאו לבן אדם 5768 שנה שהבורא עשה את הפעולה הזו פעם ראשונה ויצר צור הסודום. כל שנה באותו יום שהבורא ברא את האדם, הוא דן אותו, שווה להחזיק אותו או חס ושלום אולי לא שווה להחזיק אותו, האם הוא מתפקד או לא מתפקד, האם הוא יעיל או לא יעיל. מה הדבר יותר פשוט מזה, יותר מתבקש מזה? פשוט, כל אדם שיש לו איזשהו עסק הכי קטן עושה מאזן. אם העסק מרוויח, הוא משקיע יותר. אם העסק מפסיד, אז הוא סוגר אותו. למה לצבור הפסדים מדי חודש בחודשו? כך בורא העולם, באותו יום שברא את האדם, דן אותו. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. זה הזמן שבו אדם נידון, באותו זמן שהאדם נברא בו. והבורא מסתכל עליו ובודק אותו, מה הוא עשה, מה היה שנה שעברה, מוציאים את התמונות של שנה שעברה ובודקים על רקע העבר מה הוא היום, מה מצבו כיום, ולפי זה קובעים. אבל צריך לזכור, מנת החיים מן השמיים, מנת החיים יורדת תמיד במנות של שנה. הבורא משפיע שפע לשנה, ככה זה, שפע גשמי ושפע רוחני יורד לשנה, וככה מברכים כל שנה, ברך עלינו כל השנה את השנה הזאת. ההלכה היא שאין מעשרין משנה אחת על חברתה, כל שנה זה סוג שפע אחר יכול להיות. המילה שנה, כותב הגאון מווילנה בסידורו, זה מלשון שינוי, אפשר לצפות לשינוי, יש כאן פתח מיוחד שיש לדעת אותו וממילא לנצל אותו, ולא לתת לימים האלה לעבור בחינם. אלה הם זמנים להתבוננות, כידוע אלול בגמטריה בינה, בינה 67, אלול 67. מי שיש לו קצת בינה מתכונן ומתבונן, ובינה יתירה ניתנה לנשים, להבין את האחריות המוטלת שכל השנה כולה היא תוצאה של מה שקורה בימים האלה. כל מי שיש לו שכל סוגר טלפונים, סוגר עניינים, סוגר מטרידים שונים, לא נותן לשעות להתבזבז ומתכונן ונערך, משום שכאן נחתכים הדברים העתידיים. זה נקרא בינה. בינה 67, אלול 67. לראות ולהיערך לקראת הבאות בזמן האמיתי שהדברים נחתכים. בזמן האמיתי שהדברים נבנים. האדם, אם הוא זוכה, הבורא נותן לו מנת חיים חדשה, משום שמנת החיים הקודמת של שנה שעברה נגמרה, הולכת ונגמרת. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה. מזונותיו זה לא רק לחם בארגז של הלחם. כל מה שמזין את קיומו של האדם, כל מה שנותן לו אפשרות להתקיים ולנהל את החיים, רגל בריאה, עין בריאה, אוזן בריאה, מצב רוח טוב, תחושה של שמחה, כל מה שצריך לתזונה שלו, לכל סוגי המזון שנדרשים לו, מזון הגוף, מזון הנפש, נחתכים מראש השנה לראש השנה. וכשהולכת ומסתיימת השנה כמו עכשיו, אז בעצם זה הולך ועוזל, זהו זה. השנה הולכת ונגמרת, כאילו כבר אין כבר כוח בסוללה הזו, זה כבר נגמר. וצריך להטעין מחדש, צריך לבקש, וזהו, נגמר. ואנחנו עודים בשבוע האחרון של השנה, ויש קהילות שכל החודש האחרון של השנה, ומבקשים מהבורא, כדלים וכרשים דפקנו דלתך. נגמר הכל. צריך לקבל ולזכות לקבל חיים חדשים, והחיים הקודמים על כל מורכבותם נגמרים. כידוע, חזון איש אמר שצריך להיזהר, אומר בפרט בין הזמנים של חודש אב, שלא להיכנס לסכנות, משום שדווקא בסוף השנה ישנם סכנות יותר גדולות, משום שהבורא סוגר את החשבונות של השנה. לפעמים יש דברים שמתרחשים בסוף השנה. מדוע? משום שגומרים את החשבון של שנה שעברה. ולהיזהר מאוד, הוא אמר, בבין הזמנים של חודש אב, שאז יש להיזהר ולהישמר, לדאוג לא להיכנס למקומות שיש כתרוגים וסכנות, בגלל הסיבות האלה שצריך להיערך בהתאם ולדעת שהמנה נגמרת. אדם שלא ראה את חברו י"ב חודש, כתוב בהלכה, אם הוא אוהב אותו כנפשו, עושה עליו ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מחיי המתים. מי מת? אומר המשנה ברורה בשם המרשה, אם הוא שרד את י"ב חודש האחרונים, פירוש הדבר שהוא בעצם קיבל מנת חיים חדשה. אז ראוי לברך על חברו. רבותיי, ברכה זה לא צחוק. מי שלא מברך בכוונה ובצורה מדויקת, זה חשש ברכה לבטלה, שזה יש אומרים שזה איסור דאורייתא שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. פה נתקנה ברכה, לא רק רעיון ערכי, רעיון מוסרי. כאן יש ברכה בהלכות ברכות. מחיי המתים, מי מת? למה לא מברכים ברוך אתה השם מונע המוות או מונע המיטה? מי מת? הוא עבר איזה אירוע כלשהו, הוא עבר איזה החייאה. התשובה, מנת החיים של שנה שעברה נגמרה, ואם הוא שרד אותה לעוד י"ב חודש, פירוש הדבר שהוא עבר תהליך של דחייה. זאת הסיבה שאנחנו בראש השנה קוראים בתורה לא על עניינים שקשורים דווקא לתקיעת השופר, אלא כל הציבור דרוך ביום הכי רציני והכי שהוא יום המשפט. מספרים לנו שני סיפורים בזה אחר זה על נשים, שאנשים הללו לא הצליחו ללדת כל השנה, והיו חסרי סיכוי. פתאום מספרים לי בקריאת התורה על אישה שהייתה ב-90 ולפתע ילדה. השם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לאברהם כאשר דיבר. מה זה קשור לראש השנה? זה באמת עניין גדול בספר בראשית. מה זה קשור לקרוא זאת כקריאת הפרשה של ראש השנה? לא זו בלבד, אחרי זה מגיעים לאחר מכן להפטרה, מתחילים לספר סיפורים על חנה. למה? חנה הייתה אישה עקרה, וצרתה פנינה ילדה 10 ילדים, והיא לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים, ומספרים למה זה קשור לראש השנה. מדוע? התשובה, משום שכתוב בחז"ל שאלה נפקדו בראש השנה, ושרה וחנה היו נשים שעל פי דרכי הטבע לא היה שום סיכוי שבעולם שהם תילדנה. ורוצים לשדר לכל הציבור, אתם רוצים שישתנו דברים, שיזוזו פה שידוכים, שהבן הזה יתחיל להשתנות לטובה? אתם רוצים שיהיה איזשהו שינוי בריאותי לטובה? עכשיו הזמן. תלמדו משרה, שהיא הייתה במצב שלא שייך, כדי שהיא תיפקד היו צריכים לברוא אותה מחדש. שרה הייתה במצב שהייתה זקנה בתשעים וחזרה לנערותה. רבותיי, אין דבר בעולם שהוא נהיה צעיר, כל דבר מזדקן. אי אפשר להחזיר דבר לצעירותו, זה נגד הטבע במהות. ושרה עברה תהליך של דחיית מתים, היא חזרה להיות נערה. אומרים לכל הציבור, מתי זה קרה דבר כזה? ראש השונה. אתם רוצים לשמוע מה זה ראש השונה? אז לבין מוסף לשחרית קוראים סיפור שכל הציבור מקשיב לו, כדי שיכניס לעצמו ללב איזה פתח הזדמנויות קיים ברגעים אלה. חבל לישון, הדברים נראים לך נעולים בשידוך עם כבר שנים, אין שום סיכוי שבעולם, כל פעם זה נתקע על כסף, על משפחה, על אחים, על עניינים שקשה לפתור אותם, זה הזמן. גם שרה הייתה בלי שום סיכוי, והיא נפקדה בראש השנה. חנה גם לא היה לה את האפשרות ללדת על פי דרכי הטבע, והיא נפקדה בראש השנה. קוראים את זה כדי לומר לנו, עכשיו הזמן לברוא אנשים מחדש, זה זמן לידה, זה זמן של היוולדות מחדש. לפני שני שבתות היה שבת שמברכים בו את חודש אלול. הרבה מהאנשים ראו תמונה שפורסמה, וזה הכל בהשגחה פרטית, פורסמה תמונה של ארבע בחורים עם ג'יפ במדבר יהודה. ארבע בחורים מאוד מאוד שנראים טוב שם, באמצע איזשהו מסע. והבורא סידר בהשגחה פרטית שהתמונה הזאת תראה להמון אנשים באותה שבת ששומעים את המילה אלול פעם ראשונה. חלק מהציבור היה עדיין באמצע פרקי מים ובאמצע ים ובריכות, ושם פתאום רואים תמונה כזו, וכתוב למעלה ארבע בחורים, זה נראה עם המימייה שלו, זה עם המצחייה שלו, זה נראה. התמונה הזאת צולמה חצי שעה לפני שנפלו 40 מטר. 40 מטר זה סקילה, זה 10 קומות, אם כל קומה זה 4 מטר. חבותיי, אנשים האלה כמו שהרשיבס שלהם אמרו, היו בגדר קורבנות ציבור, עם אנשים שעברו, עזבו את מנעמי העולם הזה והיו שייכים למערכות אחרות, והקריבו את עצמם למען, לא לנו לשאול חשבונות שמיים. אז אנחנו לא מדברים עליהם, אנחנו מדברים על מה שנקרא והחי ייתן אל ליבו. לפי התמונות שפורסמו שם, זה בכלל לא נראה שם שאנשים האלה מרגישים שעוד חצי שנה הם, חצי שעה הם נהפכים למה שהם נהפכים. 40 מטר, והבורא ישיר אחד חי כדי שידווח, וכל אדם שקרא את הדיווח של אותו אחד שחי לא היה יכול להישאר שווה נפש לרגע. איך שאותו, יש שם ארבע בחורים, אחד מהם נשוי חצי שנה, אחד מהם חתן, שניים אחים, והשרית שנותר מדווח איך שהנשוי צועק לו, תביא, תזמין מגן דוד, תזמין, תקרא בפלאפון, דחוף, אני מדמם, הוא צועק לו מלמטה, כנראה הוא לא נפח את נשמתו מיד. והוא עונה לו, אני לא יכול לזוז, הפלאפון לא אצלי, זה באוטו, אוטו למטה. אותו ג'יפ שנראה כזה מפואר וחזק ועוצמתי נהפך לחתיכות פח עקום למטה. תקרא להצולה, אני לא יכול יותר. זהו, אחרי זה הוא שמע את הכל הולך ונחלש עד שנפח. רבותיי, בשמה הבורא ארגן את הידיעה הזו באותה שבת בפרשת ראה שמברכים חודש אלול. זה לא חלק מהתוכנית האלוקית לזעזע אנשים. איך אמר שם אחד המשגיחים בישיבה הזאת, ישנו מאוד חזק, ולפעמים אדם שישן לא עוזר רעש פשוט, לא עוזר מחיות כפיים, צריך לעשות כזאת מכה שהוא פשוט יזוז מהמקובעויות שלו. היינו רדומים מאוד עצום, היינו מאוד מאוד ישנים, אורו ישנים משנתכם. והבורא נתן פה כזה אלול לזעזע את אמות הסיפים, משום שלאדם ישנה תכונה מאוד מאוד בעייתית, הוא לא רוצה להשתנות. ידברו על פאות ממחר כל היום, ימשיכו עם הפאות האסורות, צפצוף, קשה לו להשתנות. רק אם מתחילים לשרוט שריטות, אז מתחיל לזוז ולפחד, יצר פחד שוברו. הבורא לפעמים רואה שאדם כל כך רדום, לא רוצה להשתנות, כל מה שיהיה מסביב לא נוגע אליו, הוא נשאר בהרגליו, אז נותן כאלה מיני זעזועים. בעבר סיפר רב שמואל אורבך שהוא הלך עם אביו לאיזה ספד שהיה בלוויתו של רב נחום בהרן במוצאי שבת מבורכים של אלול. אז סיפר שם הרב רב זליג ראובן בן גיס היה סיפר שמה שאצלו בעיירה, כשהחזן אמר ראש חודש אלול יהיה ביום שלישי ולמחרתו ביום רביעי, מכל פעתי בית הכנסת נשמעו קריאות וסר, ווטר, תביא מהר מים. האישה הזו התעלפה, זו צריכה חיזוק, זה נפל. זה היה המצב לא לפני 1500 שנה, לפני 100 שנה, 90 שנה. רבותיי, המציאות בחוץ שוחקת. זה שרואים מסעיות פורקות מזון ומכוניות נוסעות ומקולות פתוחות, זה מאוד מתאה וזה קריטי. אנשים מתעוררים מאוחר מדי, לאחר שכבר השליחים יצאו לפועל. זה בעיה, רבותיי, להבין. הזוג הנשוי הזה היה זוג נשוי כחצי שנה, והייתה שם חתונה מאוד יפה באיזשהו אולם גדול בתל אביב, מאוד יפה, הסריטו שם הכל, ולמעשה היא התחתנה עם אדם שהוא גברקטילה, התחתנה עם אדם מת בעצם, אדם שהיה לו תו על הפנים אחרי יום כיפור שעבר, שהוא ברשימה של מי בסקילה. היא התחתנה עם אחד כזה, הוא מוסרט, הוא מצולם, יש אלבומים, הכל יש. רבותיי, זה לא, וכשזה קרה בחודש אב זה כבר היה מאוחר, הדברים האלה נחתכו ב-40 יום שעבר. הדבר הזה יצא לפועל במהלך השנה. רבותיי, אנחנו לא מדברים עליהם, הדברים נאמרים פה לעילוי נשמתם. אם אדם היה חושב שנה שעברה, רק שנייה, יש 10% סיכוי מי במים, קרני מדווח יזר במים? מה, בחור צעיר בן 17, מה לא, הוא חלם שבשנה הבאה הוא מתחת לבלוקים בתוך בור, בחור צעיר בישיבת שערי תבונה? מה? בסדר, עשה קמפ עם הישיבה לכינרת, מה? מישהו היה חושב, הם חשבו שהם ברשימה של מי בסקילה? 4 בחורים במכה אחת נופלים? רבותיי, מי שחושב קצת, אפילו 7-8%, 5%, לא יסגור את כל הפלאפונים בחודש הזה, ופשוט יעשה חשבונות לא רק על החלק השלילי, על החלק החיובי, איך בונים עתיד הרבה יותר מוצלח, משום שאפשר לעשות מהפכים לטובה. כמה בנות מעוקבות התרסו השנה הזו והתחתנו? המון! אני מכיר לבד כמה מאוד מורכבות, עליהם נפסק מהלך הפוך לגמרי, הם ניצלו את ההזדמנות, הם ישבו ועסקו ונכנסו לחדרי רוח והולידו את עצמם במה שנקרא 40 יום של יציר הסבלת, שמראש חודש אלול עד יום כיפר. שנם יהודים שסוגרים עסקים בזמן הזה, חייב להיות איזשהו שינוי. ישנם אנשים, איש מפורסם שהוא בעל מול ידוע של ספרים בכל רחבי העולם, מתבודד כבר עשרות שנים בישיבת אופקים ולומד שם חברוסה שנים, וכל ההצלחה שלו כל השנה היא מ-40 יום האלה. לא היה חתן שאמר את זה לקלה שלו? רבי צלה בלזר אמר לקלה שלו לפני שהוא סגר את עבור, תדעי לך, אני רוצה להודיע לך מראש שלא יהיה הפתעות, אולי זה לא מתאים, אני 40 יום בשנה לא מדבר, בחור שלפני הירוסין, ותשקלי אם זה מתאים לך, אני לא רוצה להפתיע אותך עם חומרס לאחר החתונה. והיא שקלה והסכימה. אנשים בעלי דעה, אז יש להם עיניהם בראשיהם, בינה, בינה, לנשים ישנה בינה מיוחדת, הם נערכים, אלול בגימטריה בינה, בגימטריה חיים, אלול בגימטריה חכם, חכם עיניו בראשו, 68, כידוע הפרש של אחד, הוא נקרא גימטריה גמורה. מי שרוצה חיים, עכשיו נערך בהתאם, זה לא עניין לעשות פאניקה, ואף אחד לא רוצה לעשות היסטריה. רבותיי, צריך להכניס את זה, ואני פשוט חוזר על זה מדי פעם, כיוון שזה מאוד חשוב לפעמים לאנשים שאומרים, אי, למה הרבנים מפחידים, למה נכנסים, למה מכניסים אנשים ללחץ? רבותיי, זה לא לחץ, לא מדובר כאן להיות היסטריים. מדובר על אדם בר דעת. כשלוקחים ילד משחק בחצר והכדור אף לו לכביש, ואמא צועקת מקומה שלישית, תיזהר, רובי, תיזהר, היא צווחת, אף אחד לא יגיד לאמא, מה צועקת? אל תעשי פניקה, למה אתה עושה היסטריה? להפך, הילד מרוכז בכדור ולא מסתכל על האוטובוסים. היא, יש לה בינה, היא מחשבנת כדור, כביש, אוטובוסים, גלגלים, ילד קטן, תוצאה, מחלקה נוירוכירורגית בתל השומר, עם רסק, עם שבר בגולגולת. היא מיד מחשבנת את זה תוך שניונת, אז היא צווחת, תעצור. למה הילד לא חושב את זה? מסיבה פשוטה, מה, הוא רוצה להיפצע? אין לו עדיין בינה, אין לו עדיין שכל, אז הוא רץ. כלומר, המשוואה היא פשוטה, ואת המשוואה הזו חייבים להכניס ללב. יש שכל שווה, יש פחד. אין שכל, פירושו אין פחד. אם אתה רואה שכן שצוחק רגיל, מוזיקה רגיל, טלפונים רגיל, עבודה רגיל, פירוש הדבר אחד מהשניים, אחד גרוע מהשני, או שהוא חסר שכל ודעת, או גרוע מזה שהוא אפיקורס ולא מאמין במשפט. אם הוא כן אדם נורמלי ובכל עסקיו הוא דווקא מאוד חכם, אז הפירוש הוא שהוא לא מאמין במשפט. אצלו ראש השנה זה מין תקסים כאלה, תקסים מרגשים. הוא לא מבין ששופטים אותו עכשיו. ישנם שיטות בראשונים שמותר לצום בראש השנה, כותב הראש במסכת ראש השנה, שמותר לצום, לא קידוש ולא שום דבר, לצום. אמנם אנחנו להלכה, אומר הטור, לא פוסקים כן, ואנחנו פוסקים שאנחנו מחפשים ומסתפרים ורוחצים ומלבישים לבנים, לא כמי שהולך לבית משפט לבוש שחורים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס, אבל צריך לדעת שיש דבר כזה וזה גם משפיע להלכה. גבר ששכח בסוכות או בפסח יעלה ויבוא בברכת המזון, אז הדין הוא שהוא חוזר לראש ברכת המזון עוד פעם. אבל אם הוא שכח באחד מארבעת הסעודות האלה יעלה ויבוא, לא חוזר לראש ברכת המזון, לפי שבידו לא לאכול בכלל. זאת לא סעודה מחויבת, אומר המשנה ברור. כי אם לי כהשיטות שסבורות שמותר לצום בראש השונה, דין. להבין על מה מדברים. וגם כשמכניסים אוכל, תפוח בדבש וראש של דג, זה לא שוב לעשות עוד פעם מיני מזון וחגיגת אוכל. זה לתת תזכורת גם בזמן שאוכלים שהכל היום עומד למשפט. סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראיתי, אומר דוד המלך בקוף יוטט. סמר, מסמרים. אתה יודע מה זה סמר? כמו אותו בחור בתלמיד, תלמיד של החופץ חיים ברדין, שתפסו אותו בגבול שהוא רצה להבריח אותו, וכבר שמו אותו מול כיתת יורים, כבר שזה היה שם הדין. מי שמבריח גבול, אין חוכמות. שבעה אנשים עמדו מולו עם מכונות יריעה, ויש להם כלל. הם ניסו איזה 10 דקות והייתה להם תקלה. אבל הוא עמד מול המכונות יריעה, והשערות שלו כרגע נהיו לבנות ועמדו כמו מסמרי. מרוב פחד מוות, אבל לא הצליחו. לא הצליחו, שחררו אותו, זה כזה חוק אצלם. החופץ חיים ליטף אותו וחיבק אותו. הוא ראה את השערות הלבנות של הבחור הצעיר הזה. אמר, אתם רואים איך נראה אימא סדין? זה אימא תדין. סמר, זה צורה נורמלית של אדם שמבין מה פירוש משפטי השם ואין ויתורים. כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותור מאב. תשובה יש, חרטה וקבלה לעתיד יש, התבוננות יש, ויתורים אין על קוצו של יוד. סמר מפחדך, ומי מדבר את זה? מדבר את זה דוד המלך, שהוא רגל רביעי במרכבה, וכל ימיו היה חטאתי נגדי תמיד, לא זז מהתמונה מול המסך בעיני רוחו החטא שלו. חטאתי נגדי תמיד. והוא אומר, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד. סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראיתי. למה אני מזכיר את זה? משום שהרב רב חצקי לוינשטיין זצ"ל, המשגיח בפונוביץ', המשגיח הקדוש, אומר שתדעו לכם, העצה הגדולה ביותר והעצה החשובה ביותר כדי לזכות בדין היא אימת הדין. כשאדם משדר חרדה מהדין, שהוא נראה אחרת באלול, אדם שמבטא אימת הדין, חשים עליו איזשהו שינוי, הוא בעצם מקופף את עצמו למשפטו של הבורא. אז למרות שהבורא ידע יצרנו וזוכר כי עפר אנחנו, ויודע שלא ניתן להשתנות ביום אחד, אבל האדם הזה מכפיף את עצמו. כתוב בהלכה בגמרא, למה שופר הוא כפוף? אפשר לעשות אותו ישר, אין שום בעיה לעשות אצל יצרני השופרות שופר ישר כמו סרגל, כמו חצוצרה. הסיבה היא כדי להראות לאנשים, אומרת הגמרא, שעכשיו זה זמן לכפיפות, זמן לענווה, זמן להתבטלות, לתת צדוקה, לחוש את השני יותר. תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. כל כמה דקייף איניש תפי עודיף, לכופף עצמו בתור חלק מהציבור, לא להתבלט בכלל. כשהנביא אלישע שאל את אשת האישה השונמית, מה יש לך אל המלך? אולי יש לך איזה דבר, את רוצה פרוטקציה אצל מלכו של עולם? כך אומר הזוהר, הוא שאל אותה, את רוצה שאני אמליץ עבורך אצל הקדוש ברוך הוא בראש השונה? אז היא אמרה לו, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני חלק מהציבור, אני לא רוצה להתבלט. אמר לי מורי ורבי שהרב רב לייזר יהודה פינקל הראשי ובמיר לא היה רוצה לקבל עלייה לתורה בראש השונה, למרות שיש עניין גדול לקבל עלייה בימים נוראים. לא רצה כדי לא להתבלט. הוא חלק מהציבור. כפיפות, חרדת הדין היא דבר שנותן הרגשה לשופט, זה מעורר איזה חמלה, ובית דין של מעלה פועל במתכונת בית דין של מטה. כך כתוב בחזל, מלכותא דשמיא כן מלכותא דארה. אבל כשאדם אדיש, שום דבר, טלפונים רגיל, שיחות רגיל, בדיחות רגיל, יש לו מקום בראש השונה, בסדר, יש לו מקום, הוא הכין הרבה דבש, הוא הכין הרבה תפוחים, יש לו הרבה ראשי דגים, הוא מסודר, אבל הוא לא מבין שזה משפט. הוא אומר, זה מעורר עליו כתרוג נוראי, משום שבעצם הוא משדר כפיר הגמור, אני לא מאמין שיש משפט. וכשאדם נורמלי שמוזמן לבית משפט אפילו לתעבורה, בית משפט שדן אדם לשנה בכלא מעשייה ושנתיים, הוא לוקח עורכי דין הכי יקרים, הוא לא רוצה להיות כלוא. פה כל השנה נידונת על הפרק. מה רמת העושר, מה רמת השמחה, מה הבריאות של אבא, הבריאות של אמא, מה הבריאות של הילד, מה המצב בלימודים, איך ההצלחה הכלכלית, איך ההצלחה בעבודה. את מאמינה בזה או לא מאמינה בזה? בוא נשמע. מי שמאמין פועל בהתאם. הדבר הזה הוא עיקר, הוא אומר, הזכות כדי לזכות באיזשהו הערת פנים, כשהוא נכנס לתוך נבחי נפשו. אלו זה, כידוע, כתב רבנו הלקט יושר, תלמידו של הריבוש, שזה מילה ארמית, שהתרגום שלה זה חיפוש. חיפוש, תיור, ויתרו את ארץ כנען, אומר התרגום, ויעללי, יתרה, ויעללי, וו יוד א' למד למד יוד. חיפוש ותיור, לתייר. והעניין הזה, רבותיי, שראו ארבעה בחורים שנראים טוב ונראה לפי צורת העמידה שלהם שיש להם לפחות עוד 80 שנה לחיות. ככה זאת, זה עם המימייה שלו, זה עם הסוג מכנסיים שלו, זה עם סוג המצחייה שלו, זה לא נראה שמדובר כאן באנשים שחושבים באיזשהו צד שעוד חצי שעה הם למטה. רבותיי, זה נועד לנו. אל תבכו למת, אומרים חז"ל. אל תבכו למת יותר מדי. בכו בחול ההולך. הבורא לא שם את התמונה הזו שבועיים לפני שבת מבורכים אלול. אנשים עלולים שוב לשכוח. בשבת מברכים, כשאצל רב זיילי גרובן כולם צעקו וסר, והם לא היו פניקלים ולא היו היסטריים. הם היו פשוט חכמים. והם ידעו מתי לבכות. הם ידעו מתי לצעוק. ואז הם הצליחו לעצמם את כל השנה כולה, וכל האווירה בעיירה הייתה כך. לא מכוניות, לא רמזורים, לא נסיעות, לא טיולים, לא ארגונים, לא לתת לזמן לעבור. זמן בייס דין 30 יום. נותנים זמן לשלם את החובות 30 יום לפני ששולחים שגרירים. מה זה נקרא לשלוח שגריר? ישפוז בבית חולים זה לא שגריר שבא לי לגבות גביעות? זמן בדין נותנים 30 יום לי. אני לא דדי ודדי לי, למד יוד, 30-10, למד ויוד. וזה הזמן, לכן הדבר הראשון זה שצריך להכניס את הבית לאווירה. ואני מדגיש, זו לא אווירה שלך, שלא אווירה של פחדים, ולא אווירה, זה פשוט אווירה של רצינות, של אחריות. המילה אחריות שורשה במילה אחר כך. לראות מה יבוא אחר כך, כשאומרים לי זאת בחורה אחראית, הכוונה היא בחורה ששוקלת מה תהיה התוצאות של המעשים שלה. זה נקרא לקבל אחריות. וכשחזר אומרים לנו ותוקים לנו בשופרות כל כך חזק יום יום כדי להחריד אותנו, זה לא כדי לאבד את האיזון. הכוונה היא פשוט כדי להסתגר בחדרי רוח ולהוליד מציאות חדשה. כבר שבזמן הזה נגמר הבטריה, נגמר הזמן של החיות של שנה שעברה, וכל אחד בא כמו דל ורש, כמו שאומרים במוצאי שבת סליחות, כדלים וכרשים, כמו כל פתיחת סליחות, כדלים וכרשים דפקנו דלתך. אין לנו כלום. אנא, תן תפקודי קיבה, תן תפקודי כבד, תן תפקודי ריאה, תן תפקודי עין ואוזן. אין כלום. עכשיו, יש פה עניין לזכור היטב. והדבר הזה כתב אותו רבנו שלמה קלוגר בספרו קהילות קהילת יעקב. הוא כותב שאם חודש תשרי זה זמן הלידה של כל אדם, הרי שחודש אלול זה החודש האחרון להיריון, זה החודש שבו האישה יושבת על המשבר לפני שהיא מולידה. וכאן נאמרו שני זוויות של הסתכלות, אחד של רבנו קהילת יעקב רב שלמה קלוגר ואחד של רבנו הנציב מוולוז'ין. הנציב אומר, והוא מדגיש את זה היטב בדרשותיו בדרוש ג', וזה לשונו: חודש אלול הוא חודש העיבור ודרך אישה מעוברת. כשמרגשת צער מהוולד היא שמחה. אישה מעוברת מרגישה שהילד זז ואולי בועט בה, היא שמחה למרות שזה קצת כואב לה. למה? דהו סימן לוולד בריא. לא כן כשאין שום הרגושה חוששת לוולד מת. אם אישה לא מרגישה את הילד בחודשים הגבוהים, היא חוששת מי יודע אם הוא חי. מה קורה שאין זוזות? היא רצה מיד לעשות אולטרסאונד לראות אם יש דופק. זה המצב. אם תשרי, א' תשרי, זה בדיוק המצב של לידה, היום הרת עולם, זה יום הנפיחה שהבורא ניפח ואנחנו מנפחים כנגדו לשדר לכל הציבור, עכשיו נברא אדם, יש לך הזדמנות חדשה. חזל אומרים שכל ראש השונה דנים למעלה, ייבורא או אל ייבורא, לא דנים האם הוא ימשיך לחיות או לא. אין חזקות, דנים האם הוא ייברא, וכשמישהו נברא אז אפשר להיברא כמו שרה עם אופציה ללדת. אם מישהו נברא מחדש אז יכול להיות כמו חנה, שלמרות שכתוב שלא היה לה שיליה, אפילו ייתן לך שם את שילייתך, 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 עכשיו היא נולדה מחדש ונפקדה בראש השונה. ולכן קוראים את הקריאות האלה בראש השונה, להודיע לציבור עכשיו הזמן, תקרא את השמיים, תבכה, תצעק, תהיה רציני, תפנה אל היצרן שלך, תאמין, אתה מאמין שהוא בורא ומנהל אותך כל רגע, תפנה אליו. ממי אתה מתבייש? ממי? מה אתה מפחד? סיפר הרב חנניה צ'ולק, הוא מנוע מלספר את הסוג סיפורים האלה מסיבות שלא קנה מקום לפורטם, אבל כשהוא קם המוסד הזה ששמו אורנית, בר מינן, שלא נדע המקום הזה, אנשים שצריכים לבצע הקרנות מול בלינסון, מול המקום הזה, אז שם הקימו את המקום הזה, משום שעד אז הגיעו אנשים ממקומות מרוחקים, מאופקים, מדימונה, מקריית שמונה, לקבל הקרנה, וזומנה להם הקרנה ל-8:30 בבוקר או ל-9, אז צריכים לצאת מדימונה ב-5 בבוקר, ואחרי הקרנה הוא צריך לחזור לדימונה, והרי החולשה נוראית אחרי זה. אז הקימו מקום כדי שאנשים יוכלו לבוא יום קודם ולהישאר יום אחר כך. אנשים צדיקים הקים את זה. אותו יהודי בא עם הבן שלו, ילד אחד מבין שני תאומים. הוא הגיע עם הילד הזה מדימונה אחרי שני הקרנות, שהוא כבר עבר שני סדרות של הקרנות, עכשיו על איזה בעיה באיבר פנימי בחלל הבטן, אז הוא בא פעם שלישית. אז בפעם השלישית כבר היה אורנית בנוי. אז הוא שמע על זה והביא אותו כבר בצהריים. וכמובן הכיל אותו, ילד בן 8, השכיב אותו לישון ב-8:09, והיהודי הזה יהודי לא דתי, אבל מסורתי, קלקלו אותו פה במדינה כמובן, אבל את האמונה עצמה לא הצליחו לעקור בנו, למרות שהוא לא שומר מצוות. והיהודי הזה הגיע שם וראה כזה בניין מפואר, כזה בניין מושקע, כזה בניין נקי, מנקים אותו כל כמה שעות כדי, באים לשם בר מינן אנשים שאין להם, חלקם אין להם מערכת חיסונית בכלל, כל שפעת הכי קלה יכולה להרוג אותה. הוא התפעל, אז הוא עשה סיור בשטח, הוא סיפר לחנניה, והוא הגיע למעלה לקומה השנייה, ושם יש בית כנסת קטן. יהודי לא דתי, הוא ראה בית כנסת יפה כזה, לא גדול, והיה חשוך שם, אבל היה כמה נוריות קטנות של לוחות זיכרון שיש שם. והוא רואה על השולחן שם ספר תהילים. ספר תהילים, והוא אמנם לא שם, אבל הוא שמע שתהילים קשור לצרות. אז הוא פתח את הספר והמילים נורא, נורא דיברו אליו, כמו שהרבה אנשים במצוקה אומרים שכשהם במצוקה המילים האלה ממש כאילו דוד המלך כתב את זה במיוחד בשבילה. זעקתי אליך השם, אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים, זה נורא דיבר עליו. הקשיבה אל רינתי כי דלותי מאוד, הצילני מעוטפיי, המחלה רודפת את הילד, רוצה לחסל אותו, זה ממש כמו מחבל בתוך הגוף שרוצה לגמור אותו. קיצור, הוא החליט שהוא רוצה להגיד תהילים, זה נורא דיבר אליו, אבל כיפה לא היה לו, לקח איזה מטפחת, סגר ארבע, קשר ארבע קשרים ועם זנבות, והוא אומר פשוט המילים כל כך ריגשו אותו, הוא לא היה ליד החבר'ה שלו מהבתי קפה בדימונה, הוא לא היה ליד כל החבר'ה המתעוללים והמצחקקים והליצנים, יש לו בית חולים ממול, יש לו את האורנית הזה, את ההוסטל הזה לכאלה סוגי אנשים, ילד חולה ישן למטה וזהו, הוא בתוך בית הכנסת חשוך. ואז כנראה הייתה סיטואציה טובה, ושעה וחצי הוא סיפר לחנניה, הוא פשוט הרטיב את כל הפלטה של השולחן שם בדמעות, לא פסק לבכות על הילד הראשון שלו עד 11 בלילה. ואז כבר הוא נשבר, הלך לישון, 8:30 בבוקר הוא מופיע, הרופא המטפל כבר פעמיים עשה שתי סדרות של הקרנה, פעמיים, וכרגיל הוא לוקח את שני תמונות של הפעמים הקודמות על הפלוריסנט וביקש ממנו לעשות צילום נוסף לפני שעושה הקרנה. הוא נותן, עושה צילום שם כדי לדעת איפה זה אוחז, איפה זה עומד, זה דבר דינמי, זה דבר שהוא משתנה. אז הוא הלך לרנטגן, זה לקח שעה, אחרי שעה הוא חוזר עם הצילום בידו ונכנס לרופא הקבוע המטפל, והרופא שם את הצילום השלישי מול שני הצילומים הקודמים כדי לדעת את המגמה, יש גרפים, איך זה מתפתח, איך זה מצטמק לפי העניין. הרופא במקום חצי דקה כרגיל מסתכל, הוא מסתכל 3-4-5 דקות, עד שהוא אומר, תשמע, תסלח לי רגע, משהו לא מסתדר לי, תעשה עוד פעם, תעשה, אולי מישהו זז שם ולא רואים טוב. אז הוא שלח להפניה לרנטגן, והוא נתן הפעם לא ישכב על הגב אלא ישכב על הבטן כדי שהצילום יהיה מהצד של הגב. עוד שעה המתנות, רנטגן, תור, אנשים, שם על שלי פלוריסנטים, יש לו הרבה כאלה, לראות טוב את הנקודות השחורות, הלבנות. הוא מסתכל עוד פעם איזה 10 דקות, ואומר, סלח לי שאני מבקש לך פעם שלישית, משהו פה לא ברור לי, ואבא אומר לחניה, כבר נלחצתי, מי יודע מה הוא הולך להגיד לי פה? מה לא טוב, אולי זה... הוא תעשה עכשיו על הצד, אני רוצה לראות איזה משלושת הצדדים, שישכב על הצד, ומהצד, בין הגב לבטן, משם שיעשו את הצילום רנטגן. עוד שעה חלפה. ואז הוא רואה את שלושת הצילומים החדשים של היום, בהפרש של שעה אחרי שעה מול שני צילומים קודמים. הוא אמר, עצור פה, משהו פה לא מסתדר לי, ואבא אומר, הייתי כמו קפיץ שכמעט התפרץ. תגיד, דבר משהו, למה אתה מלחיץ? תגיד כמה מילים, לפעמים רופא שותק וזה מוציא את הדעת, תגיד משהו. הוא הולך לפרופסור הראשי, שממונה שם על הנושא הזה, מסתגרים עוד רבע שעה, ואחרי רבע שעה הוא קורא לאבא, אומר לו, תקשיב, אני רואה פה בגיליון שיש לחש תאומים זהים באותו גיל. ואחד מהם חולה. אולי הבאת את הילד השני, אולי הוא אומר? אולי הוא ממש זה, אולי טעית והתבלבלת? הוא ככה לא קלט והתחיל לצעוק, כנראה הוא שחרר לו את הנצרה והתחיל לצעוק שם, אתה עושה מני צחוק, אני לא מכיר את הילדים שלי, אני אכניס ילד בריא למיטה חולה, תגיד לי מה קרה? ואז הוא מספר לו, תשמע, אל תדאג, יש לי בשורות טובות. אתה לא מבין בפענוח של צילומים, אבל צבע אתה מסוגל לראות. שני הצילומים הקודמים, אתה רואה את הכתם הלבן על הרקע הפרפר הכהה. זה הנגע. זה הנגע ששם צמח משהו. תראה שלושה צילומים, הרופא עשה את מלאכתו נאמנה. צילם משלוש זוויות שונות. הכל אותו צבע, חידות מלאה. אין שום הד חוזר, לא יודע. כתב נר למטה, נס רפואי. תבוא עוד חודש, אני לא רוצה לעשות סתם הקרנה. הוא פרץ בבכי. אני יודע. אתמול בלילה, תפילתו שגורה בפיו. מטה עוז ביד כל אדם. אומר החזון איש על תפילה. מטה עוז. כל אדם מחזיק ביד כוח עוצמתי. רק זה נשאר בבוידם. אף פעם אין לו סיטואציה של תפילה אמיתית. תפילה אותיות פטילה. פטילה מחברת בין הלהבה לבין השמן. פטילה מחברת בין הלהבה לבין השמן. השמן מזרים כוח והוא גורם לדליקה. כך התפילה נותנת, הדבקות של אדם בזמן התפילה והחיבור שלו אל קונו נותן בחינה שנקראת תנו עוז לאלוקים. עוז, עוז. והוא מוכשר לקבל את השפע. אחרי חודש הוא הגיע לביקורת. היום כל המשפחה הזו חזרה בתשובה שלמה. ילד עם פה על החבר חיידר, המשפחה התחזקה ונהייתה תורנית לחלוטין. למה? פעם אחת בחיים הוא התפלל. כל פעם היה דקלומים וציטטות וקריאות של טקסטים. פעם אחת הוא נכנס לאווירה רצינית. לא היו לידו חברים, לא צוחקים ולא מתהוללים. הוא פנה אל היצרן. אדם פונה, מה יותר טבעי מזה? ונשים בפרט יש להם גישה מיוחדת לתפילה, גם בגלל הרגש ובגלל הנטייה הטבעית לדמוע ודמעה, היא פורצת את כל השערים הנעולים. רק בשביל להגיע לדמעה צריך מצב, ואי אפשר כשכולם צוחקים עם המוזיקות. בשביל להגיע למצב הזה צריך להיכנס לאווירה, לסיטואציה אמיתית כזו, להיות בחברה של אנשים שמבינים מה זה אלול. מה עושה השטן? כולם משדרים רגיל, ואז הזמן מתבזבז ולא יוצא לו דמעה אחת. הארי הקדוש אומר, מי שבימים האלה לא יוצא לו דמעה, סימן שנפשו אינה מתוקנת. מי שלא יוצא לו דמעה אחת, סימן שהוא יבש לחלוטין. רבותיי, לדעת את הכוח הזה, הכוח הזה קיים, לפעמים גם אצלנו, פה רצים, פה מתפללים, פה בית כנסת, פה בית ספר, פה מדברים. אנשים מפחדים, משום מה. מה שסיפר הרב דן סגל על האישה הזו שם בהדסה עין כרם, שממונה על הסניף הזה בבית ישראל, של השילוח מנות מזון למשפחות נזקקות. הוא שאל אותה הגיס שלו, תגידי, זה בית פרטי או שזה שום משרד? התברר שזה בית פרטי. הוא מגברת, אין לך שום פרטיות. כל שבוע ביום רביעי, חמישי, שישי, מגיעים שם המתנדבים ופותחים חדרי שינה. מרימים את המיטות ומוציאים מהארגז את הטרמוסים שאיתם שולחים כל מיני מנות מזון ומרקים חמים למשפחות, וכולם, זה לא משפחה בכלל, כל מיני אנשים נכנסים לכל המקומות הכי אישיים. הוא שאל אותה, תגידי, מה זה? עד שהיא אמרה לו, הייתי אישה מודרנית עד גיל 50, מסורתית כזאת, עשירה ומודרנית מהרצליה, ואישה מסודרת, הייתה עושה קבוע כל שנה, הייתה עושה בדיקות מאלף עטף שם במדיקל סנטר בהרצליה. ככה, הם מסודרים, יש להם כסף, הם מממנים את כל הבדיקות. ובאותה שנה, לפני 7 שנים, הרופא לא היה מרוצה מהבדיקות של הכדוריות הלבנות. פחד, במקום 10,000, פתאום 300,000, בר מנפשי. שאל, מה זה? את מרגישה טוב? והיא אמרה, כן. כנראה זה טעות במעבדה, תעשי פעם שנייה. עשתה פעם שנייה, עוד פעם אותו דבר, ורופא הזה של המשפחה הוא ידיד גדול, אבל הוא חייב, יש אתיקה מקצועית, הוא חייב להתייחס לתוצאות. פעם שלישית הוא שלח אותה, עד שבפעם השלישית הוא אמר לה, אין לי ברירה, כשאותם תוצאות יתקבלו, קחי הפנייה ותשללי שבוע בדיקות. ואז היא מספרת לגיס של הרב דן, שבאותו זמן הרופא קרא לה, ובצורה שחצנית קשה הוא אמר לגברת, יש לך מחלה קשה בדם, 3 חודשים נותרו לך לחיות, אנחנו בגישה ישירה ודוגרית, זה המצב. והיא נבלה, ופחד אימים נפל עליה, והיא אומרת, חודש ראשון עוד איך שהוא היה סביר, חודש שני היה קשה אבל סביר על ידי התרופות, חודש שלישי זה כבר היה בלתי ניתן לסבל, הוא סיפר לי. אי אפשר לתאר, 2.5 חודשים. ושוב אני מספר את זה בשביל הפרט הזה, של להגיע למצב של צעקה, זה לא קל. היא הייתה עם עוד חברה אחת במצב גם כן לא קל באותו חדר במחלקה הזו, ובדיוק באותו לילה שהיא צעקה, החברה נשלחה הביתה להתעברות ליום אחד עם אחות צמודה. ואז ב-11:30 או 11, בזמן שהייתה, היו לה כאבים וחושך, והיא לא התביישה, לצערנו הרב, אני לא יודע למה אנשים מתביישים לבכות, אתה לא מבין מדוע זה. כל מה שבחזל אומרים שכל מה שהבורא ברא דמעות זה כדי לאפשר את הצורה של השתפכות הנפש. למה ברו דמעות? לדמעות של רחל? דמעות של צרות? רחל מבכה על בניה? לא, דמעות של לאה, היא רוצה בן תורה, היא רוצה להתחתן לו עם עשיו, אז היא שברה את המזל שלה ובכתה ונהייתה מכוערת מרוב בכי. הנה לאה רכות ונשרו ריסי עיניה, והבורא לא אמר לה מי ניק הולך מבכי, משום שהדמעות האלה שוות מיליונים, ובסוף היא הקימה את רוב העם היהודי. לא כדאי להפסיק לבכות, דמעות כאלה לא מפסיקים בשום אופן. רבותיי, לנצל את זה, זה נקרא תפילה קורעת גזר דינו של אדם. היא צעקה שם, היא אומרת להרגיש של רב דון, תקשיב, שמה בכניסה לבית שלה ליד שכונת בית ישראל התחלתי לצעוק, והיא אומרת, כבוד הרב, לא תכננתי את התפילה הזו, ממש זה נפרץ מאליו, הכי טבעי, מה לא תפילה וצעקה שפונה נוצר ליוצר, המונשם למנשים, הנברא לבורא שלו, פניתי אליו, אתה עושה אותי, אתה עשית לי את הכל. התחלתי לצעוק שם, אפילו החיות חדשות שבאו למשמרת לילה מ-11 עד 7 עם המשמרת הקודמת שבאה לדווח להם על כל חולה וחולה, ברחו מהחדר, ראו אישה צובחת, והיא צעקה, השם, אין לי שום ספקות לאן אני מתקדמת, התסריט של הפרופסור מתיישם ממש אחס לאחס, אין לי שום אשליות, אבל יש לי רק שאלה אחת, ואיך היא צעקה את זה, מה ייתן לך ומה יוסיף לך עוד קבר בהר המנוחות בירושלים, יש שם אלפים כאלה, זה מוסיף כבוד שמיים. ואני, המשפטים האלה הם משפטים מאוד חזקים אם הם נאמרים מעומק הלב. תעשה עסק, מה ייתן שיהיה בור באורך 2 מטר ורוחב כזה וכזה ויהיה כתוב פיינון, מה זה יתרום לך? אני מבינה שנגמר המנה, אבל תן מנה חדשה, ואני מבטיחה לך שאם אתה תיתן לי חיים חדשים אני אעשה בשבילך משהו וישתלם לך כביכול. וצעקה את זה 3 פעמים בכזאת עוצמה, למענך, אני כנראה גמרתי, המנה שלי הסתיימה, היא אומרת, אבל למענך. איך שהיא צעקה שם, וזה מעומק הנפש. שוב, לצערנו, הייתה צריכה להגיע לנסיבות האלה שאין לידה חברה, כנראה אם יש מישהי לא נעים, תפסיק עם הלא נעים הזה, כנס לחדר ותצעק. איך בא אחד האנשים לנחם שם את משפחת פינקוס, והוא אמר, אבא שלכם בגללו יש לי 6 ילדים, באתי אליו משום שהייתי מעוקב 4 שנים. הוא אמר, תשמע, אני מסיע אותך עכשיו לבסיס חיל האוויר בחצרים, ואתה תצעק שם ותקרא את השמיים, ואני עוד שעתיים בא לאסוף אותך. אין אף אחד לא נמצא שם. הוא ידע שיש לאדם מחסומים בלתי מובנים. הוא דתי, הוא חרדי, הוא תורני, הוא מאמין שיש כוח ששמו תפילה, ולא משתמש בזה. דקלומים, ציטטות, קורא קטעים. זה לא תפילה. להבין, תפילה זה פתילה, תפילה זה קשר, פגיעה, ויפגע במקום, צעקה. זה לא נקרא טקסטים, תפילה זה רחמנינו, זה לב, זה אבוידו שבלב. זה לא נוגע בכלל למילים. ילד קטן בן 8, כמו הבן של משפחת פויזן בקריית ספר, התפלל פעם אחת וזכה להינצל מהמחלה. הוא דיבר עם אלוקיו, שיחה אישית. תפילה נלמדת מהפסוק, שלוש פעמים תפילה, נלמד מהפסוק ערב ובוקר וצהריים, השיחה והאמה. אני משוחח עם אלוקים, משוחח איתו. אני משוחח עם מי שמקיים אותי כל רגע ורגע, הוא החבר הכי טוב שלי. רעך ורע אביך אל תעזוב, אומר רשי במסכת שבס, רעך זה הקדוש ברוך הוא, שהוא חלק ממך. גם כי ילך בגי צל מוות, צל של המוות, הוא כבר נמצא במחלקות הקשות ביותר. לא יירא רע, כי אתה עמדי. אני מאמין בזה בשכל, אבל הגיע הזמן לנצל את הכוח הזה ולא להשאיר את זה בבוידם. רבותיי, איך מרגיש אדם שחי 95 שנה בעוני ובמחסור בחדר וחצי, ורק אכל לחם צר ומים לחץ, וכל השנים סבל, וחצי שעה לפני שהוא נפטר הוא מגלה איזה שינוי צבע בקיר, כשהוא שוכב הרבה זמן ומסתכל על הקיר, עד שאומר לאחד הבנים שלו, תפרוץ רגע את הקיר שם. פתאום הוא מגלה שם 15 מיליון דולר. אבא שלו השאיר לו שם בתוך ניילונים, סגור עם גומיות, 15 מיליון דולר, והוא לא ידע מזה. ונשאר לו חצי שעה לחיות. יש מילים לתאר את הרגשת ההחמצה, את הרגשת החידלון. הייתי 90 שנה ליד 15 מיליון דולר וחייתי כמו אני הכי גדול. איך ירגיש אדם שיגלו לו מהי כוחה של תפילה ולא ניצל אותה אף פעם? בא לבית הכנסת לקבלת שבת, לשבת במוסף, לקידושים, ובחיים לא יתפלל. בחיים הוא לא ניצל את זה. והוא רואה איזה עוצמה יש לזה, אני מאמין לחזון איש. מי לא רואה מה כוחה של מה כוחם של אנשים שיודעים מה פירוש להתחתה? ופה לא צריך קורסים איך הוגים נכון את המילים. כמובן שחשוב להגות את המילים. פה צריך לזעוק, זעקתי אליך השם, אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים. החילוני הזה מדימון הפעם אחת צעק לאלוקה והציל את הבן שלו. רק מה, כל השנים הוא לא היה בנסיבות שיאפשרו הגעה למצב נפשי כזה. פה מקום עבודה, פה מצחקקים, פה בדיחות, פה הומור, אין מצב של נפש. חנה והשפוך את נפשי לפני השם זכתה להיפקד. רבותיי, צריך לנצל את הכוח הזה. והדבר הזה גם אצל אותה אישה שסיפר רבדון, דווקא באותו לילה שהחברה שלה במחלקה שגם היא חולה, אבל מן הבושה המטופשת הזאת, ממי אתה מתבייש? תפנה ליצרן, תתחנן אליו, טבעי. כתוב שם, אדם הוא בהמה, תושיע השם. אומרים חזל, אלו אדם, מה זה אדם הוא בהמה? בהמה, בני אדם שאירומים בדעת ועושים עצמם כבהמה, אותם תושיע השם. הכוח הזה של שופר הוא ביטוי לעוצמתה של תפילה, אומר הבריסקירוב. כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך. שופר זה מציאות של ייבוב ויביב, יילולי יליל, מציאות של יללה כזו. הוא גונח לבורא, הנה תעזור לי, תעזור לי, אני, אתה הרי מקיים אותי, אני פונה אליך, תעשה לי טובה, תעשה לי חסד. אבל מתי היא עשתה את זה? כשהיא לא הייתה לידה והיה חושך. רבותיי, להבין שמהנסיבות האלה למדים איך באמת פועלים כלפי מה אנחנו אומרים זאת. אמרנו שחודש אלול הוא החודש התשיעי, כותב רבינו הנציב, כפי שהתחלנו להגיד, חודש תשיעי הוא לפני הלידה. אומר הנציב, אני ממשיך את המילים שלו שם, כל ילד נברא, אם אמו בהריונה מרגשת בהתהפכו קודם לידתו, סימן שיצא חי, אבל בלא הרגש מי יודע מה יצא ויוולד, חי או מת חלילה. אם אדם באלול מתעורר, זז, לוקח פנקס, עושה לעצמו חשבון, לא שהוא מקבל את כל, זה אחד התאוריות הקשות ביותר שגורבות להרבה ייאוש וחידלון. מקבלים 1,000 קבלות ובסוף שום דבר לא יוצא מזה, אפילו הצוקס. רושמים רשימות מה צריך תיקון, לא קבלה. עושים מאזנים, איך אני בהלכות שבת, איך אני בבישול, איך אני במוקצה, איך אני בברירה, הלאה. איך אני בדיני דיבור, איך אני בדיני כבוד לאבא ואמא, איך אני מתנהל מבחינת הנושא של שמירת המחשבה, העיניים, האוזניים, רשימה. איך אני בצניעות? מה קורה איתי בצניעות? אני מצפצף על גדולי ישראל או שאני באמת מקיים? להפסיק לעשות הצגות. אני רציני או לא? קשה לי, זה עוד עניין, אבל לדעת האם אני בכיוון הנכון או לא, זה לא לגיטימי לבקש לבדוק את זה. עכשיו, רשימה בטור מספר 2, מתוך כל ה-20-30 פרטים האלה, מה אני רוצה לקבל על עצמי? ראיתי בספר שיצא עכשיו, ספר נפלא מאוד, שיבתי אליך, על עניינים שקשורים לתפילות על חולים, של יהודי שעבר אירוע קשה שביתו בת 6 נפטרה, היה גולדברג ידלר מכרמיאל. אז הוא כותב שם אשר מוישה סולוויצ'יק ייעץ לבחור שעבר מחלה קשה. הוא אמר לו, אני מייעץ לך הצעה, תשמע טוב, מחלה קשה, תתפלל את כל התפילה מתחילתה ועד סופה בלי שום דילוגים. לא ברוך שאמר אשרי והשתבח, שאתה מהפך את הצינורות ועושה היפוכים של סדר. מה זה המחלה הקשה? מה זה? פתאום צומח דברים לא לפי הצופן הגנטי הטבעי של האדם. מה קורה כאן? פתאום פה בולקלה, שם בולקלה, מה זה? הבורא הרי תכנן את האדם בצורה הפלאית ביותר, ידיים במקומם, עיניים במקומם, אף במקומו, אוזן במקומה. פתאום צומח. אומר רב דון, תשמע, אתה חושב שיש מקרה? אתה לא חי אמונה? מקרה בבקשה, מקרה צומח פתאום משהו במקום לא ראוי. רב שמשון פינקוס היה אומר, נפרצו גדרות עולם? כל אחד דוחף את עצמו למקום שאסור לו להיכנס? אז גם בגוף זה מתבטא כך. פתאום נכנסים כוחות אחרים, מצטברים פתאום המולקולות במקום שאסור שהם יהיו. להבין שהבורא מדבר אלינו, הדבר הזה נצרח מאוד. ואני רוצה לחזור על הנקודה הזאת, היוולדות מחדש זה תשרי, אלול זה תזוזות. תזוזות פירושו הוא מתעורר, הוא מנהל פנקסנות. בטור השני, מה אני מזיז את עצמי משהו? אז הוא כותב לו, מוישה סולוויצ'יק, הוא כותב לו, תשמע, סדר נורמלי של תפילה מתחיל מאקיידה, קורבונס, פסוקי דזימרה, ברכס קרישמה, קרישמה, 18, יריד עשה שפע, זה תחנון, אחרי זה קדושה דסידרה, עד סוף עלינו. תקבל על עצמך להגיע רבע שעה לפני הזמן. משום שמי שמאחר, כותב רב חיים שם, מי שמאחר לתפילה ויוצא באמצע וכו' וכו', הוא מזלזל בתפילה. ומי שמזלזל בתפילה, איך תפילות יוכלו להועיל לו? לפעמים מתפללים בשביל מישהו, וזה לא נושא. למה? אותו בן אדם עצמו מזלזל בתפילה, אז איך הוא ייהנה ממנה? על דוד כתוב שהוא ביזה את הבגדים, אז הם לא חיממו אותו בסוף. רבותינו כותבים בשם קדמוינים, שמי שמדבר באמצע קדיש, או שהוא אפילו לומד באמצע קדיש, שאסור לעשות זאת, אז אחרי ה-120 שלו, קדיש לא יעזור לו. זה פחד. למה קדיש לא יעזור לו? משום שהוא בעצמו עשה מקדיש אפס. אז בעיניו קדיש הוא דבר לא חשוב. אם קדיש לא חשוב אצלו, אז לא יעזור לו קדישים של הילדים שלו. אם אתה לא מחשיב את התפילה, איך תפילות שמתפללים עליך יועילו לך? הרי אתה מאחר ויוצא מוקדם ומפטפט, אז התפילות לא עוברים לך. תחשיב את הדבר הזה, אתה קובע את המחיר. הבחור הזה התרפא לחלוטין ואמר לו משפט שרציתי לומר. הוא אמר לו, תקבל על עצמך שאתה מגיע רבע שעה 20 דקות לפני תחילת התפילה ולא מדלג מילה לשנה. לשנה, לשנה, לא לכל החיים. לכל החיים זה אפס, מרוב עוצם לא מתחילים אפילו. לזמן מוגדר, מי שלא יכול, עד חנוכה. איך הרב שח קיבל על עצמו? בירקס המוזן, אני מקבל על עצמי רק ברכה ראשונה. שמעת? שאלו אותו, ראש שיבת פונוביץ' לא יכול לקבל על עצמו כל ברכת המזון לברך מכוונה? אומר, אני מפחד שזה לא יחזיק מעמד. אני רוצה ברכה אחת קטן ועקבי שיגלה על המגמה שלי לבורי שאני רוצה להתקרב אליו. אני מקווה שמתוך שאני אכנס לשוונג מהברכה הראשונה בכוונה, אז גם נוי דלכו וגם רחם נוי יהיה באותו קו. אבל אני מקבל על עצמי את הברכה הראשונה. זה נקרא לעולם יהיה אדם עירום ביראה. הוא מתכנן את המהלכים שלו. לדעת שיש כוח כזה ששמו תפילה. וכאן אני עובר לנקודה השנייה, אבל הנקודה הראשונה שכותב הנציב זה חודש תשיעי זה אלול, זה חודש אם יש תזוזה סימן שעומד להיוולד תינוק חי. אבל אם אין שום תזוזה ושום התעוררות ושום פנקסנות ושום ניהול של חשבון, אז זה כמו תינוק שלא זז. מי יודע מה עומד, למה עומד להיוולד בראש השונה? אולי תינוק חי, אולי תינוק לא חי. לא קרה מקרים בר מינן שתינוק נולד בחודש הסוף תשיעי 4 קילו ובר מינן לא בלי רוח חיים? להבין שהסימן לכך שעומד להיוולד משהו חי זה עצם ההתעוררות. זאת הנקודה של רבינו הנציב. אבל הנקודה של רבינו רב שלמה קלוגר, הוא כותב שם דבר עצום נוסף על אותה נקודה. ראש השנה הוא זמן לידה, אם כן חודש אלול הוא זמן הישיבה על המשבר וקרוב ללידה. וכמו שהקורעת ללדת צועקת לפני הקדוש ברוך הוא להושיע לה, כן צריכים ישראל לצעוק לפניו יתברך בחודש אלול לסייע לפתוח פתח בית הרחם, להיות בידינו כוח להוליד בראש השנה. בחינה של צעקה. והוא מוסיף, וזהו שאמר בתהילים פרק מבית, כאייל תערוג על אפיקי מים. כמו שאיילה שרחמה צר, חזל אומרים הרחם של איילה צר ועד שהיא מולידה זה קשה מאוד, וצועקת אליו יתברך להושיע לה להוליד, כך אומר אלקוט שימוני שם, כן נפשי תערוג אליך אלוקים בחודש אלול להושיע לנו. כמו שבחודש התשיעי איילה זו רחמת צר, אז היא צועקת. מישהו פעם היה בחוד לפני לידה בחדרי לידה, מה הולך שם? וקולות לא כך סימפטי, אבל זה קול שבא לבטא, עומד להיוולד משהו חי. הקולות האלה מבטאים עומד להיוולד משהו חי, משום שזה פורץ את כל השערים. תנצל את זה, אתה מבטא שיש דין ויש דיין ואתה כפוף. הייתה פה בחורה שגרה בפתח תקווה כל השנים, ושבע שמונה שנים הייתה גרה בבית שמש כנשואה ולא זכתה להיפקד, גרה אצלנו ביותה נערה וילדה, והתפללה בישיבת אור ישראל כל השנים. ובאותה שנה היו כאלה צעקות בזמן ההפטור, וסיפרתי פה את זה פעם, בזמן ההפטרה של קראו על חנה. אז בעל כוירה בישיבה יש שם איזה 500 איש, כולל תלמידי חכמים מופלגים וראשי ישיבות מופלגים, וכשהוא קורא שם את ההפטרה של חנו, זה פסקת האחרון שם לפני שיש הפסקה קטנה לקראת התקיף, פתאום שומעים איזה גניחות היו שם. אני כבר זיהיתי שזאת זאת, ידעתי שהיא נורא נורא באה לעבוד ולקרוע את כל המחיצס, והיא לא שלטה בעצמה. בנות שלה אמרו לי, ברחו מהחדר הזה כמה וכמה נשים, היא פשוט פרצה בבכי קורע לב מתוך הזדהות עם הדמות של חנה. קראו שם על חנה, איך שאלקנה מעודד אותה ואומר לה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, וכי עשת הצהרת אבי, היא צעקה שם. היא לא יכלה לעצור, פשוט גנחה, וכולם הפסיקו את הקריאה, לא אפשר להמשיך. היא הטילה שם בבחיות שלה אי מסדין שעשתה את כל הראש השונה באותה שנה בישיבה. היום היא אימא לארבעה ילדים כבר, ברמת בית שמש א'. למה? פשוט, יש לה שכל. אדם, עירומים בדעת כאדם, יש להם הרבה הרבה IQ, אבל עושים עצמם כבהמה, גויים לפניך כבהמה. 100 קולות של ראש השונה כנגד 100 פעיות שפעתה אם סיסרא, אומרים חז"ל. יש בראש השונה 100 קולות, משום שהיו 100 פעיות שהיא פעתה. איפה הבן שלי? למה איחרו פעמי מרכבותיו? אז משם לומדים, זה עמוק להבין מה הקשר, לא כאן המקום להסביר, אבל להבין, זה נושא של גניחות. זה הביטוי, הבריסקירוב אמר שויפור זה צוג תפילה. יש מושג שנקרא שויפור, מי הפסוק אומר לו, יביט אבן ביעקב לא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו, הוא תרועת מלך בו. תרועת זה צוג של קשר, קשר של דיבורים, של שיחה. ריוס וחיבו, יום תרועה זה מלשון ראות, ראות אהבה וראות, זה שופר. באתי לומר פה שהעובדות אינם נגמרות, אבל הנקודה המרכזית היא להבין שעכשיו הזמן של אותה צעקה, שכמו אותה הכרה, שהצעקה שלה באלול גרמה ללידה בראש השונה. כאייל תערוג על אפיקי מים, אומר החז"ל, ומסביר את זה רב שלמה קלוגר, אייל, היא לא קשה לה להוליד, אז היא צועקת, וזה גורם להיוולדות של החיים החדשים. כך נולדים חיים חדשים, תשובה, תפילה, צדקה. והכוח הזה, לצערנו הרב, לא מנוצל דיו. הכוח הזה לא נמסר דווקא לגדוי להצדיקים. החזון איש כותב שם, התפילה מטה עוז ביד כל אדם. אתה שומע? כל אדם הוא מיליונר, רק בחיים הוא לא פרץ את המחסום הזה ואת הכספת הזו. הוא הולך לצדיקים, תן לי ברכה לזיו, כל טוב, הוא כבר פטור. יפה תפילת החולה על עצמו יותר מתפילת אחרים עליו, יותר מתפילת אחרים עליו. אדם שצועק עבור עצמו ומתחנן, שנאמר וישמע אלוקים לכל הנער באשר הוא שם. ישמעאל צעק והבורא שמע אליו, למרות שגם אמא שלו בכתה. ואימא שבוכה זה דבר עצוב שפותח המון שערים. אבל וישמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם, כל זה בלי חיתוך, רבותיי. כל, אומר הגאון מווילנה בסידורו, כל שויפור זה כל בלי חיתוך הדיבור. כל שם שימעה בקולי, עצם העובדה שאני מצפצף צפצוף, זה עצמו סיבה שהבורא ישמע. כבר שהצפצוף הזה מהווה ביטוי לכפיפות, לכמיהה, לקשר. אני קשור אליך. ולהפסיק להתבייש מהסביבה. מותר לבכות. למה לא לנצל את המאגר הזה של שק הדמעות? למה לא? זה דבר שנועד בשביל לפתוח שערים, לפתוח חסימות בשידוכים, חסימות בעקרות, חסימות בקידום מבחינת פרנסה בבית, בקידום בשלום בית. ילד מדרדר, ילדה לא מוצא טעם בצניס ועושה כל היום קונצים עם כל הטריקים שלה, לבכות עליה, שיפתח לה הלב לאינישקייט. למה לא? אותי, זה עיקר ההשתדלות. ההשתדלות הזאת היא השתדלות אמיתית. כשהסטייפלר העיד על עצמו לבן אדם שבא להתפלל, מה עם הילדים? בא לבקש ממנו, מה עם הילדים? הילדים שלי מדרדרים לי. אין להם חשק ללמוד, כל פעם הם הולכים לעסקים. אומר, תתפלל עליהם, תצום עליהם. אומר, כבר הם גדולים. אומר, על חיים שלי אני מתפלל כבר שהוא בן 52. שמעת? על חיים שלו הוא מתפלל כשהוא כבר... מי זה חיים קניבסקי? מתי הוא חיבר את החיבור הראשון שם? מזמן, על כל התירה כולו. שם. ספר, שם את כל הספר על המקורות של הרמב״ם. קיריאס מלך. נו? לא, אני מתפלל שיהיה בן תירה. הוא מתפלל עליו עוד אז. ואתה אומר לי, בחור בן 22, אין כבר מה להתפלל, זה כבר עבוד. תזכיר אותו כל פעם שאתה אומר וצאצאינו. רבותיי, אין ספק שהכוח הזה הוא כוח אדיר בלתי מנוצל. ולכן חודש אלול הוא הזמן שאנחנו לפעמים רואים את אמירת הסליחות, אמירת הבקשות, כמין דבר ריטואלי חוזר כזה, דבר מונוטוני שהוא ריטואל שחוזר על עצמו. להפסיק לראות את זה כך. מותר לעיין קודם. היום ברוך השם יצאו סליחות מפורשות, יצאו מחזורים מפורשים. כתוב בהלכה שראוי ללמוד קצת את התפילות קודם ולא להיות כמצפצף סתם, לראות איזה תכנים יש שם. אמר לי בן אדם חולה, פעם ראשונה ששמתי לב למילים האלה, וואו, מזמור. והוא התחיל להגיד לי בטלפון ממקום חוליו שם בחוץ לארץ, תשמע, אמרתי מזמור שיר חנוכה, אז אני כבר אומר את זה שנים על גבי שנים, אף פעם לא שמתי לב למילים האלה. וזה מילים בעברית, בלי צורך בפרשנויות. השם אלוקיי, שיבתי אליך. שיבתי זה אחד מעשרה לשונות של תפילה. שיבתי אליך ותרפאיני. רק השיבתי אליך גרם לוותרפאיני. השם העלית מן שאול, הוא התחיל לחשוב. אז שהוא שוכב שם במיטה עם מה שמתרחש לו בגוף, הוא התחיל לחשוב על הקברים. יש לו זמן. הכל סגור, החבר'ה לא נמצאים, הוא באמריקה. אז הוא פתאום מתחיל לחשוב, השם העלית מן שאול נפשי. הוא התחיל לצעוק, חייתני מיורדי בור, אני הלכתי לפה לפור בור סגור, וחייתני. אני אמרתי בשלווי, בא למות לעולם, חשבתי שאני אף פעם, שהיה לי שלווה והכל הלך לי והכל זרם אצלי, חשבתי לי זה לא יקרה בחיים. חסר אנשים שאומרים את זה? אנחנו? הוא חושב. איך אומרים את זה בחלק מהכל, בכל אומרים, יש חברה שטארברס, יש קבוצת נפטרים קבועה, כאילו זה לא קשור אלינו. מה זה נוגע אליי? אני אמרתי בשלווי, בא למות לעולם. אומר דוד המלך, חשבתי כשהכל הלך לי וזרם לי טוב, מה, אני אתמוטט פעם? בא למות לעולם. ואז הוא אומר, מילים כל כך חזקות, כדאי לשים לב אליהם. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, השם, זה כך, השם העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור. זמרו לה השם חסידיו, מי שמכיר אותו שיזמר לו והודו לזכר קודשו. כי רגע באפו, כשיש אף רגע אחד, חיים ברצונו. אין רגע אחד, אין השגחה, פתאום מה עם הדופק, מה עם זה, פתאום אין רגע. בערב ילין בכי, יש מצב של ערב, ערבוב, חושך, המון אמונה צריך בחושך. ולבוקר, כשהכל זורם, אפשר לבקר בין טוב לרע, אפשר להתרת הספקות, לבוקר עינה. ואני אמרתי בשלווי, בא למות לעולם. רבותיי, עד שהוא אומר, הפכת מספד, כתוב שם, מבצע בדמי. אני מכיר חולה אחד שהתחיל לבכות בקטע הזה, הוא התחיל לצעוק, מבצע בדמי ברידתי אל שחת, מה שצעקה אישה שם בהדסה עין כרם, בעלת החברה, בעלת הארגון הזה, היותך אפר, היגיד עמיתך, מה יעזור לך שאני ארד לבור שחת? האם מי שנמצא באפר יכול להודות לך? היגיד עמיתך, האם הוא יפרסם את עמיתותך בעולם? הרמב"ן אומר בסוף פרשת בו וגם בפרשת האזינו, שמטרת כל הבריאה כולה היא שניים, א', להודות לו על זה שברא אותנו ואפשר לנו לזכות בנצח, ב', ליחדו, לפרסם את שמו. אישה הולכת בצניעות בעיר למכולת, לא צועקת, לא מסטיק בפה, לא מתפקעת מצחוק, לא מרימה קול, לבושה בצניעות, הולכת בצורה נסיכותית, היא לא מדברת מילה אחת, אבל היא משדרת יש בורא לעולם, היא מפרסמת את אמיתות מציאותו יתברך. אני שייכת לסיני, היא לא בחורה מהרחוב. עצם המציאות, שני מטרות לבריאה, אומר הרמב"ן. אחד, להודות לו, שתיים, לפרסם את אמיתתו. זה מה שאומרים באהבת רבה, וכי הרבתנו מלכנו לשמחה הגדול סלע באמת, להודות לך זה אחד, ולייחדך זה שניים. פה אומר דוד המלך, למה שאני אמות? מה בצע בדמי ברדתי אל שחת? שימו לב, הוא מתווכח עם אלוקים, הוא רוצה להוכיח ששווה לו לחיות. מה בצע בדמי ברדתי אל שחת? היותך אפר? מי שניצא באפר יבצע את המשימה הראשונה של הרמב"ן בבריאת העולם, להודות לו. היגיד אמיתך? האם הוא יגיד את אמיתות מציאותך בעולם? שמע השם וכונני, תן לי מתנת חינם, יצעקה שם בהדסה עין כרם. השם יהיה עוזר לי, תעזור לי. פתאום הפכת מספדי למחולי. עושים בדיקות שמה, זה כבר היה 89% לוקמיה חמורה בדם שלה, עשו עוד פעם כל יום בדיקות בוקר וערב, הגיעו ל-80, 70, 50, הפכת מספדי למחולי, פיתחת סקי, כבר הייתה עם סק ותעזרי לי שמחה. ואז הוא הגיע למסקנה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אני אזמר לך עם נשמתי ללא דום, השם אלוקי לעולם עודקה. מישהו אומר את זה כך בבוקר? מה זה? זה לא תפילה, סתם צפצופים באלמה. רבותיי, הדבר הזה, היא סיפרה לך לגישר אבדון, עשו בדיקות, ראו שזה יורד, אחרי 3 חודשים זה הגיע ל-12%. אותו פרופסור שעם הרגליים מלמעלה הודיע לי על 3 חודשים, הפעם דיבר יותר בדרך ארץ ואומר לי, גברת, אני לא יודע מה קרה פה, זה בניגוד לצפי הרפואי, הוא קורא צפי רפואי, בניגוד לצפי שלו. הוא לא מבין שהוא בובה באלמה למה שמתרחש למעלה, לפי רמת הזכויות. ואז הוא מראה לה את המילה נר למטה, לא יודע, קיברת, קחי הביתה איזה רצפט, תקחי את התרופה הזו, בואי לביקורת פעם בחודש. ואז היא אומרת, אני ידעתי שתפילתי שגורה בפי, בדיוק כמו היהודי של חננית שולק שם באורנית בפתח תקווה. היא באה הביתה ורק לקחה את הדפי זהב של ירושלים, היא פתחה באות א' בארגונים וולונטריים, היא ראתה ארגון כמו יד אליעזר שמחלק מלות מזון, מיד היא רצה לרב שמארגן את זה, תן לי תפקיד, תן לי תפקיד, היא צעקה, מה צועק? היא סיפרה לו, שאל, מה, לא, לא, לא חשבתי, חצי שנה בבית חולים במצב כזה, זה מבשל את האדם, זה משנה את המציאות שלו, היא עברה קיבוס, היא עברה סיטוט, היא עברה קיצוע, היא פשוט נולדה מחדש. אז שהתברר, אמרה הרב, אני מבקשת, תן לי תפקיד, אני חיה רק בכוח הדבר הזה שהבטחתי לבורא, ואין לי ספק שזה סיבת הבורא, סיבת הקיום שלי כרגע. הרב ברר עליה, התפנתה משרה בשכונת בית ישראל, ואומרת לו, כבר 6 שנים אני פה מנהלת את הסניף הזה. אני חזקה ובריאה, ברוך השם. ואני מודיעה לך שהייתי אישה מודרנית, קייפנית כזאת, שמחפשת כל הזמן בילויים, והכל אפס, הכל חולף. והנאה הגשמית, היא לא מדברת על השכר בעולם הבא, הנאה הגשמית שיש לי כשאני שולחת ערכת מזון לילד בקריית מנחם או לעיר גנים בירושלים, שעד גיל 11 לא טעם אף פעם מרק חם או דג או עוף בשבת, והוא מקבל ערכת מזון שאני רואה איך שהוא שמח, איך שהוא מתרגש, איך שחוזר לו צבע לפנים, נותן לי סיפוק לא רוחני, גשמי. הכל הבל, אותם מתהוללים שם בתל אביב והרצליה וכל המודרנים הללו החרדים, הם לא יודעים מי הם בעצמם, הם לא גילו שהם בעצם נשמות. אז אתה שואל אותי, כבוד הרב, למה אני מרשה לאנשים כל סוף שבוע 3 ימים לתת להם לפתוח פה חדרי שינה וחדרי ילדים וארונות? זה החיים שלי, זה הסיפוק שלי. נכון, זה החיים שאני רואה את כל מה שמתרחש פה, עשרות מתנדבים בעלי רכב שמארגנים ערכות, אני לא חושבת לרגע פרטיות, זה חדר שלי, מה פתאום שיכנסו לי לבית? זה החיים שלי. רבותיי, זה בדיוק מה שמבקשים בראש השונה 10 ימים. זוכרנו לחיים, מלך, חפץ בחיים. מבקשים השם, תזכור אותי לחיים. וחוטבינו בסדר, תן לי בבקשה מנה קדושה של חיים איכותיים. למה? לא משום שמי יודע מגיע לי. מי יודע? איך שם הצעה קרבלי בעלי חסמן בישיבת חברון, שהזקיינים של חברון אמרו שבעיר חברון, כשהוא אמר את המילים האלה בתור בעל תפילה, הקירות רעדו וכל הלבבות זזו ממקומם. הוא צעק שם, אם תמצא עומק הדין מי יצדק לפניך בדין? את המילה עומק, איך שהוא צעק ובכה, עומק, עומק. הבורא לא מחסיר אפילו פרט הכי קטן לטוב ולמוטב. מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500, הוא משלם המון, אבל אין ויתורים. אם תמצא, אומרים לבורא בראש השונה, באמצע הדין, תשמע, לא, אל תבוא במשפט עמנו, כי לא יצדק לפניך כל חי, אי אפשר לעמוד. נו, אז מה הזכות שלנו והאפשרות שלנו לשרוד? דבר אחד, למענך אלוקים חיים, אתה צריך אנשים שיפרסמו את שמך בעולם, בדירה, בבית, עם הילדים, במקום העבודה, שיראו אישה צנועה שלא מדברת עם שום פקיד, מילה אחת לא, שלא קוראת לבוס בשמו, בשום אופן. ואז יגידו לה, מה קרה, אני אדוסית? כן, אני אישה יהודיה ואלה הם הערכים שלי. בהתחלה יצחקו עליה, בסוף יעריצו אותה, יש לה את העקרונות שלה. זה נקרא מקדש שם שמיים. חשוב לך שאני אחיה בגרוגע, עם שידוך טוב ועם נחמדות ועם נעימות, משום שהתפרסם שמך בעולם, אתה צריך כאלה אנשים. אין מלך בלא עם, זה אומר המהר"ל שיטת התפילות בראש השונה. מבקשים על מלכות שמיים, אומר הזוהר, אל תבקשו בקשות אישיות, תן 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 חיים מזונות, תבקשו שאתם רוצים להשתבץ כבעלי תפקיד במלכותו של אלוקים, ואז אם הבורא יקבל אותנו לתפקיד, הוא ייתן לנו את הכל בקשיש, לא חסר לו אוצר המנוצר של חיים ופרנסה ושפע. רק לבדוק אותנו שלכן אכפת לנו מכבודו, אכפת לנו שלא יהיה אחד שלא ידע כי אתה פעלתו, שלא יהיה צור אחד שלא צועק. וכשיש כזה יצור מודרני ברבי עקיבא, זה דוקר אותי, איזה פעה זו, איזה חוצפה זו, איזה אורך זה, מה זה פה לצפצף על כל הרבנים וללכת ברבי עקיבא עד אמצע הגב ולצחוק על כולם ולהכשיל את כולם? זה כואב לך? סימן שאכפת לך מכבודו של אבא, הבורא צריך אותך. כל הרבנים יכולים לצעוק ככרוכיה שנים על גבי שנים, להפסיק, זה גורם פה את כל האסונות, והיא ממשיכה, פאה יפה, ארוכה כזו, למה? זה כואב? אם זה כואב, סימן שאתה ראוי לתפקיד אצל מלכותו של הבורא. זה מישהו, אדם שחש את כבודו של הבורא, הוא רואה אנשים מראי שמיים, בא לו טוב, הנה, הוא מעריץ את אלוקים, הוא שמח שיש לבורא עוד חסיד, הוא שמח, לא שהוא אומר, איזה פרומר זה, מה הוא כזה דורש בקיר, מה אכפת לך שהשני יש, הוא חסיד של אלוקים? מה מפריע לך שמישהי צנועה פי מיליון, אז יש לבורא חסידה חזקה? למה את לא מפרגנת לבורא שיש לו חסידה חזקה? אמרתי לאיזה בחור אחד שהראה מישהו שמתפלל בברכת המזון עם כובע וחליפה, יש כאלה שבאלול מתחזקים אפילו כל השנה, ברכת המזון זה ברכה יחידה מהתורה, שם חליפה וכובע בזמן ברכת המזון, אז הוא התחיל לצחוק, נהיה דוס, נהיה פרומר. אמרתי, תגיד לי, אתה לא מפרגן לאלוקים שיש לו חסיד? אתה עד כדי כך שונא אותו? כך אומר רבינו יינה, מי שלא מסוגל לראות שהשני מתחזק בשקידה ובדקדוק הלוכה, הוא שייך לקט אויבי השם, הוא אויב של אלוקים. כמו שאם אני אוהב את אבא שלי, אז אני גם רוצה שהאחים שלי אוהבו אותו, ואם אני רואה שאח שלי מתחצף לאבא שלי, כואב לי. אז מה אכפת לך שישנה בחורה צנועה, למה אתה קורא לה יחנה? מה אתה קורא לה דוסית? מה אתה קורא לה צולניקית? למה? למה אתה משפיל את כוחה? למה אתה מפריע לה להיות חסידה של אלוקים? אתה לא מפרגן לאלוקים שיש לו חסידה כזו? רבותיי, יש אנשים שהם שונאים את אלוקיהם, ואחרי זה מבקשים תן חיים. רבותיי, להבין, לקבל ישרות המחשבה, אכפת לי שיהיה לבורא כבוד, ואני מתפלל רק על כבודו של הבורא בראש השונה. תן כבוד לעמך, תן בחדך על כל מעשיך, ויראוך כל המעשים, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. מה זה מלוך? מלוך פירושו שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך, שהבן שלי יהיה ירא שמיים, ירא שמיים, שהילדה תהיה יראת השם, שאם אני אגיד לזה הלוך היא תרעד מפחד. הלוך זה ראשי תיבות, הריעו להשם כל הארץ, תריעו להשם פירושו, תמליכו אותו על ידי תרועת חצוצרה. מהי התרועת חצוצרה? כפיפות לרצונו של הבורא בהלכה. זה נקרא הבקשה של ראש השונה ליראה, זה נקרא להמליך אותו. אז הבורא מקבל אותנו לעבודה, ואם התקבלנו לעבודה כמשווקים של אלוקות, משווקים של כבודו בעולם, הכל הוא נותן בחינם, שידוכים, רוגע, בריאות, פרנסה, שמחה, כבר שצריכים לתפקד. אי אפשר לתפקד בזמן שצריכים להתרוצץ בבתי חולים, אי אפשר לתפקד בזמן שרצים מ-CT אחד ל-MRI שני, אי אפשר לתפקד בזמן שהבנק מצלצל ואומר, תשמע, מחזירים לך צ'קים, כבר עברת את האשראי של 30 אלף מינוס, אי אפשר לתפקד בזמן שיש מריבות בבית בתוך בני הבית, אי אפשר לתפקד שרואים שני בחורות רווקות מתבגרות בני 25-6 כבר, או אפילו בני 21-2-3, זה קשה. אז מבקשים מהבורא, תעשה לי טובה, תן לי את הכלים, אני רוצה להתקבל לעבודה. מי שמתקבל לעבודה נותנים לו את הכל בקשיש. תקבל אותי לעבודה, אכפת לי מכבודך, תשבץ אותי במלכות שלך. איפה התפקיד שלי? אצלי, אצל בני ביתי, אצל אנשים שאני בסביבתם. זה הדרך, וכך זוכים לשנה טובה. ייתן השם שנזכה בסייעתא דשמיא לשנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה, שפע רב מן השמיים לכל אחד ואחד מאיתנו, עם בני ביתו ובני משפחתו, ומתוך החיזוק הזה נזכה לגאולה שלמה בקרוב. אמן.